השיעור לשני חלקים, שהחלק הקצר יותר יהיה על דין חדש, איסור חדש, והחלק השני יהיה על פת עקום. שני הנושאים יצטרפו להם לשיעור אחד, כיוון שזה הכל תחת המסווה של דין לחם. כן, לחם, איזה בעיות יש איתו, חוץ מהתולעים וכדומה, אנחנו מדברים על שני דברים מרכזיים, שזה איסור חדש, שהוא קשור באמת למצוות התלויות בארץ, ודין פת עקום. רק מבחינת המסגרת הכללית, שיעור הבא יהיה על בישולי עקום, שזה השלמה על העניין של פת עקום, ואז באמת נתחיל עם היסודות של איסור ויתר, כמו שהובטח. טוב, אז נתחיל לגבי איסור חדש. איסור חדש, מה זה האיסור הזה? זה מופיע בספר ויקרא, בפרק כ"ג ג', יש ציווי שבו נאמר, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן, והניף את העומר לפני השם, לרצונכם ממחרת השבת הניפנו הכהן, זה קורבן העומר, ועל ידי קורבן העומר מותר יהיה לאכול את התבואה החדשה בארץ ישראל. הציווי שנאמר בתורה, איסור הוא בלחם וקלי וקרמל, לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד אביכם את קורבן אלוהיכם, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. אם אתם שמים לב בפסוק עצמו, זה פסוק י"ד, מופיע האיסור, קודם כל האיסור הוא מחולק לשלושה דברים, מוזכרים פה שלושה דברים, לחם, קלי וקרמל, שזה שלושה דברים שצורות שונות שמכינים מהקמח, מהתבואה, וגם במה תלוי האיסור, האיסור תלוי או בעצם היום הזה, עצם היום הזה זה ט"ז בניסן, שזה יום לאחר חג הפסח, החג הראשון, ומצד שני כתוב עד אביכם את קורבן אלוהיכם. זאת אומרת יש פה שני תנאים או שני דברים שמתנים את ההיתר, או הבאת קורבן העומר או עצם היום הזה. לעניין הזה זה עוד מעט נגיד את ההשלכה של זה, שהיא כמובן הרלוונטית לימינו, שאין לנו את קורבן העומר, ואף על פי כן אנחנו אסורים באיסור חדש. אז על מה חל האיסור? האיסור בתורה כתוב לחם קלי וכרמל, המשנה במסכת חלה, בפרק א' במשנה א', אומרת חמישה דברים חייבים בחלה, חיטים, שעורים, כוסמין, שיבולת שועל ושיפון, הרי אלו חייבים בחלה ואסורים בחדש. אז איסור חדש נסוב על כל חמישה מיני דגן, בכל צורות העשייה שלהם. זאת אומרת, בין אם אתה תוכן אותם, עושה מזה עיסה והופך את זה ללחם, ובין אם אתה משתמש בזה קלי או קרמל, שזה דברים שקולים אותם או שורפים אותם ואוכלים אותם כך, את הגרעינים עצמם. נראה אולי בהמשך, אם יש לזה נפקמין, אם זה משנה, כן, אם תשימו לב, יש פה שלושה איסורים. שלושה לאווים נפרדים מופיעים בספר החינוך, בספר המצוות. שלושה לאווים, אחד לא לאכול לחם כזה, לא לאכול איזה קלי, לא לאכול איזה קרמל. ולכאורה, מה אוסיף כל אחד מהאיסורים אחד על השני? לכאורה, כולם מוסבים על זה, שתבואה אל תאכל בכל אופן שהוא. למה צריך היה לפרט את שלושת הצדדים? אז נראה, אולי זה נפקמין על חדש בחוץ לארץ. עכשיו, מה זה כל כך מעניין אותנו? בארץ ישראל זה באמת לא כל כך משמעותי. בארץ ישראל, באמת התבואה מתחילה להבשיל, באמת השעורים וזה, מתחילים להבשיל בסביבות תחילת ניסן, החיטים הם בכלל אחרי סיוון, אז באמת זה לא כל כך משמעותי. כי עד אתה כבר יכול לאכול את החיטים, ממילא כבר מגיע היום הזה של ט"ז וניסן וקורבן העומר. עיקר הבעיה של חדש זה של חוץ לארץ. ובחוץ לארץ ששם כל העונות הן שונות, תהליך הזריעה והנביטה והצמיחה הוא מתחיל כבר בזמן החורף. זאת אומרת, כמה חודשים עוד לפני. ואז נוצר מצב שיש הרבה זמן בשוק שיש תבואה חדשה שאסור לאכול. ולכן זה כל כך משמעותי, ועוד מעט באמת אנחנו כבר נגיע ישר לעניין הזה, של מה קורה בחוץ לארץ או בשל גויים, האם יש את הדין הזה או לא. וכמובן שזה יהיה תלוי בלהבין את האיסור, מה מהות האיסור כאן. טוב. זה רק כערה. עכשיו, מה קורה בימינו? בזמן שבית המקדש היה קיים, כמו שאמרנו, אז היו מקריבים את קורבן העומר, ואז היה מתיר את החדש. המשנה במנחות בדף סמכת אומרת שכל זה היה בזמן שבית המקדש קיים. משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהיה יום הנף כולו אסור. זאת אומרת, רבי יוחנן בן זכאי, מה הוא עשה? הוא קבע שכל יום הענף אסור. זאת אומרת, כל יום ט"ז בניסן, כן? יום ט"ז בניסן, בזמן שבית המקדש היה קיים, ברגע שהקריבו את העומר, כבר היה מותר לאכול. בימינו, שאין את קורבן העומר, אז כל היום אסור. לא אסור רק עד זמן הבאת העומר, אלא כל היום אסור. וזה לא מדין דרבנן, אלא מדין דאורייתא, כי כתוב בתורה עד עצם היום הזה. אמרנו שבתורה כתוב שני תנאים. עד עצם היום הזה ועד אביכם. אם תביאו, אז יהיה מותר לכם מהרגע שתביאו. אם לא תביאו, אז לפחות את כל עצם היום הזה אסור יהיה לכם לאכול. וזה מה שנשארנו איתו עכשיו, שבאמת זה אסור מדאורייתא ולכל אורך היום. בימים טובים, ביום טוב בחוץ לארץ, שיש יום טוב שני, אז גם כן יש איסור מדרבנן גם להמתין את יום י' ז'. זאת אומרת, בחוץ לארץ לא רק שזה יותר גרוע, זה גם יותר חמור שם, כי גם מדרבנן צריך להחמיר עוד יום. זאת אומרת, יש דין ביום הזה, ולא רק בזמן הקרבת העומר. אנחנו בהמשך נתייחס קצת לעניין הזה, מה העניין לחכות עד היום הזה. טוב, אז מה עושים? אז מה צריך שיקרה כדי שהדבר הזה יהיה מותר? זאת אומרת, איזה תבועה מתייחסת לעומר שהוא מתיר אותה? העומר מתיר איזה תבועה? אז הדין הוא, גם המשנה בחלה אומרת, שאם השרישו קודם לעומר, העומר מתירן. ואם לאו, אסורים עד שיבוא העומר הבא. זאת אומרת, איזה תבועה מתיר העומר שמגיע ביום ט"ז בניסן? זאת אומרת, שמגיע יום ט"ז בניסן, נגמר היום, שוקעת השמש, כל התבועה מותרת. איזה תבועה? תבועה שקצרו אותה, התבועה שגדלה? אומרת המשנה לא, מספיק שהיא השרישה. אם היא השרישה, כבר התבועה מותרת ואפשר יהיה לאכול אותה לך שהיא תגדל ותצמח ויקצרו אותה ויתחנו אותה ויעשו את הכל. זאת אומרת, לא צריך שהיא תהיה כבר בגורן, כבר גדלה וכבר קצרו, אלא מספיק שהיא השרישה. מה זאת אומרת השרישה? איך אנחנו יודעים אם משהו השריש או לא? אז אם אתם זוכרים מה שלמדנו בהלכות אורלה, כמה זמן לוקח להשרשה? אז אמרנו שבועיים, היו דעות בגמרא שלושה, שבועיים, חודש. נפסק שבועיים. אבל, אמנם אנחנו למדנו שזה לוקח שבועיים. מה זה?
זה לעץ.
זה לעץ, יפה. תרומת הדשן אמר שזה לוקח שלושה ימים. תרומת הדשן אמר שזה לוקח שלושה ימים, וככה השח פוסק. אבל הדגון מרובבה אמר שזה לוקח שבועיים, כמו שלמדנו בהלכות אורלה, שזה שבועיים. אז מה עושים? האם לוקחים שבועיים או שלושה ימים? אז זה מיישב החתם סופר, שבאמת יש הבדל. יש הבדל בין עצים לבין תבועה. תבועה לוקח לה שלושה ימים להשריש, עצים לוקח להם שבועיים. אז לענייני אורלה, אנחנו צריכים לחשב שבועיים של השרשה לפני שמתחיל זמן מניין שנות האורלה. אבל לגבי תבועה, מספיק לחשב שלושה ימים קודם לעומר. זאת אומרת, שאם נחשב את זה בפועל, מתי צריך לזרוע את התבועה כדי שאחרי העומר כבר יהיה מותר, אז יוצא שזה צריך להיות ערב פסח. זאת אומרת, אי אפשר בערב פסח עצמו, כי בערב פסח עצמו עוד לא עוברים שלושה ימים שלמים. כן. חתם סופר, יש עוד אחרים, אבל חתם סופר. מספיק אותו. רגע. בסדר, זה גם נפקמין, נגיד, לדיני שביעית. יש תוספת שביעית גם כן שם, אז גם כן על פי זה מחשבים, כדי שדבר לא יחשב ספיחין, אז הוא צריך לגדול, להשריש לפני שביעית, ואז אנחנו אומרים שזה גידולי שישית ולא שביעית, אז גם שם דנו האם צריך שבועיים לפני השביעית או שבועיים, אז גם כן חילקו בין עצים לבין תבועה, כיוון שספיחין זה רק בתבועה, אז בגלל זה אמרו שמספיק שלושה ימים, אם זרעו שלושה ימים לפני השביעית, אז כל מה שיגדל אחר כך זה לא מוגדר ספיחין, זה מוגדר גידולי שישית ומותר לאכול. טוב, אז מה יוצא לנו? יוצא לנו שאם תבועה, זרעו אותה ערב פסח, אז עברו שלושה ימים עד לעומר והיא מותרת. מה קורה תבועה שאני לא יודע מתי זרעו אותה או מתי לא, מתי היא שרישה ומתי לא? אז הראש בכלל ב', מה שהבאנו, הוא טוען שאחרי פסח זה מותר מכוח של ספק ספקה. זאת אומרת, ספק אם זה בכלל משנה שעברה, כמה שאתה לא יודע כלום, אולי זה בכלל משנה שעברה, יש לך תבועה קצורה לפניך, זה המציאות שיש לנו היום, כן? כל המוצרים שמגיעים ונמצאים בשוק, אנחנו לא יודעים מה המצב שלהם. אז יש כשרות וכולי, אבל צריך לדעת ש-OU לדוגמה, הם מתירים חדש בחוץ לארץ, ועוד מעט מתייחס לזה. אבל לא להכרח שכל מקום שכתוב שיש כשרות, זה בהכרח לא כולל חדש, איסור חדש.
הרבנות כי... זה בהכרח.
מה זה?
הרבנות בהכרח.
כן, אם זה באישור הרבנות, אז כן. אבל הרבה פעמים יש OU בלי הרבנות, ואז... זה הם לא בהכרח מתירים חדש. זה לא אומר שזה חדש, אבל זה לא אומר שזה לא חדש. זאת אומרת, זה בגדר ספק. אז מה הדין של ספק? אז שנייה, אז הייתי באמצע זה, רק רציתי להסביר את ההקשר. אז לכן, כשיש לנו לפנינו מוצר, אנחנו לא תמיד יכולים לדעת מה. אז זה יכול להיות בכלל משנה שעברה, ואם תמצא לומר שזה מהשנה, יכול להיות שזה באמת השריש קודם לעומר. וקצת בעיה ספק ספק הזה, כי יכול להיות שזה ספק ספק משם אחד, שהשאלה אם זה בעצם היה לפני העומר, מה זה משנה אם זה שני שנה שעברה או שלושה ימים לפני העומר. בכל אופן, הכוונה אם זה היה לפני העומר או אחרי העומר, זה בעצם השאלה. אבל הרמה קובע שזה ספק ספקה, לא ניכנס כרגע לחשבן למה אם זה ספק ספקה מתהפך או משם אחד וכדומה.
גם הרמה וגם הרמש?
מה זה?
גם הרמה וגם הרמש?
הרמה אומר, הראש כותב את זה והרמה פוסק את זה, מביא את זה, כן. מה זה, מה זה?
אם אתה יכול לסגור, למשל באו-יו יש רשימה, יש רשימה בין דבר אפשר למצוא, של מה חדש, מה לא, אז אם זה יכול
לתשע? מה, במוצרים עצמם אתה יכול לדעת על כל מוצר ספציפי?
יש, באו-יו יש רשימה.
בעיקרון אני יודע שיש אפשרות לחשב, זאת אומרת על המוצרים יש קוד מסוים שמתווים אותו ואז אפשר לחשב לפי מספר הימים ממתי הקמח של הדבר הזה מיוצר. זאת אומרת אפשר ממש לדעת את זה. אז אם זה אפשר לברר, אז יש דיון בספקות, אם אפשר לברר, אם צריך לברר או לא, אפשר לסמוך על רוב, אפשר לסמוך על ספק ספק. הספק ספק זה בעצם יכול לפעול מדין רוב. ואז בכל דבר שאתה נוהג על פי רוב, השאלה אם זה ברור או שזה הנהגה, גם אם תגיד שזה הנהגה, יכול להיות שבמקום שאתה יכול לברר, אז תברר, אל תסמוך על הרוב. הרוב לא קיים במקום שאפשר לברר, כי אם אפשר לברר, אז אין לך ספק, אתה יכול לבדוק את זה. אתה יכול לבדוק, דיני רוב הם רק נאמרו לך כשיש לך ספק. אם אתה יכול לבדוק, אז אל תסמוך עליו. אבל פה נניח שכרגע יש לנו תבועה שלפנינו, אפילו לא במציאות שלנו היום, שאנחנו נתקלים בזה רק במוצר ויש לנו אפשרות לבדוק. כרגע זה לא כל כך פשוט. כאילו, יש כאלה שמשתמשים בקודים האלה גם נגיד בשביל פסח, לדעת אם זה נאפה לפני הפסח או אחר הפסח. אבל גם אני לא זוכר כרגע איך בדיוק מחשבים את זה. בכל אופן, אבל רק נזכיר שוב. אז הראש אמר שאם יש ספק ספק, התבועה סתם יש ספק ספק ואפשר להקל, אלא אם כן, בתנאי שיודעים בוודאות שלא יודעים בוודאות שהתבועה נשרשה לאחר העומר. זאת אומרת, טוב, אם יודעים שהיא נשרשה לאחר העומר, אז ממילא זה לא ספק ספק, ואז זה יהיה אסור. עכשיו הראש שם, באמת, תשימו לב עוד מעט יהיו כמה טעמים שמקילים בזה, כי זה באמת מוטב יהיו שוגגים ועלים מזידים מוזכר שם בראש. עוד מוסיף הרמה כשהוא מקל וסומך על הראש הזה, כי הוא כותב במקום שרוב שתייתם ואכילתם ממינים אלו. כן, והשח מסביר מה הכוונה שזה דוח כדי ציבורה. הציבור זה משהו, זה בירה כנראה ולחם וכל מיני דברים שזה כאילו הדברים שאנשים חיים מהם. וכל התבועה באותה תקופה, היא הופכת להיות חדש, אז אין אפשרות, זה לא מותרות, זה משהו שהוא כאילו חיי יום יום. אז לכן מקילים בזה וסומכים על ספק ספקה ומניחים שכנראה זה לא חדש. זאת אומרת בעצם מה שהטענה המרכזית כאן זה דוחקא דציבורא, והעניין הזה שמוטב שיהיו שוגגים ועליהם מזידים, כי זה כאילו גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה, זה הדבר המרכזי שעומד פה בבסיס ההיתר. בתבועה סתם, בתבועה שאנחנו באמת לא יודעים שהיא מגיעה מלאחר העומר. טוב, אז עד כאן זה היה לגבי הדין הבסיסי בארץ ישראל. אז בארץ ישראל, אם נסכם, יוצא שאנחנו צריכים שהתבועה תשריש לפני העומר, שלושה ימים קודם העומר, ובתבועה סתם אמרנו שיש ספק ספקה, ובמקום של דוחקא דציבורא מקילים. מה הדין לגבי, עוד שני דברים נוספים יש לנו להגיד על חדש, חוץ לארץ וגויים. מה הדין לגביהם? האם זה שונה או לא? אז מה יצא לנו מכאן? קודם כל, שחדש בארץ ישראל הוא איסור דאורייתא, אין להקל בו בשום מצב בעניין. אם אנחנו מדברים על ספק, אז ראינו את המצב. אם זה חדש שמגיע מחוץ לארץ, אז כתוב במשנה בקידושין, דף למדווה ומוד ב', יש מחלוקת בין התנאים, האם מצוות חדש, איסור חדש, נוהג בחוץ לארץ או לא. אתם מכירים בטח את המשנה בקידושין שמדברת על כל דבר שנוהג בארץ, אז הוא נוהג, כן, כל מצווה שתלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ, ושאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ בין בחוץ לארץ. למה? כיוון שדברים שנוהגים בארץ אז הם קדושים, יש להם קדושה וכדומה, מה שקשור לקרקע, וקדושה יש רק בארץ ישראל. אבל דברים שלא קשורים לארץ, אז כמו תפילין וכדומה, אז הקדושה שלהם לא יונקת מזה שזה גידולי קרקע, אלא חובת הגברה, והגברה היהודי הוא יהודי בכל מקום, וממילא המצווה מוטלת עליו בכל מקום ומקום. אבל אומרת המשנה, חוץ מהעורלה והכיליים. עורלה וכיליים הם שתי מצוות, למרות של תלויות בארץ, הן נוהגות גם בחוץ לארץ. כן, לא הספקנו בשיעור של עורלה לדבר על עורלה בחוץ לארץ, אבל הלכה למשה מסיני שזה אסור גם בחוץ לארץ, וכיליים, בטח למדתם, שכילה הרכבה, שזה לא ממש בארץ, אז זה אסור גם בחוץ לארץ מדאורייתא, וכילה הכרם זה מדרבנן וכו'. אבל, מה כתוב לגבי חדש? עוד לא מופיע, רבי אליעזר אומר, אף החדש. זאת אומרת, תנא קמא אומר, כל מצווה שהיא תלויה בארץ לא נוהגת בחוץ לארץ. זאת אומרת שלפי תנא קמא חדש לא נוהג בחוץ לארץ, כי הוא לא סייג את זה. ורבי אליעזר אומר, אף החדש. זאת אומרת, חוץ מן העורלה והכיליים, והוא מוסיף, אף החדש. כלומר שגם החדש, לפי רבי אליעזר, נוהג בחוץ לארץ. הגמרא מנסה להסביר מה המחלוקת ביניהם, ומסיקה שלפי דעת תנא קמא החדש בחוץ לארץ הוא מותר, ולפי רבי אליעזר זה איסור מדאורייתא. והסיבה היא בגלל שכתוב בפסוק שהקראנו מקודם, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. מה המילה מושב אומרת? האם המילה מושב לפי דעת תנא קמא שמתיר אומר מושב הכוונה שתתיישבו בארץ, וממילא כיוון שזה לא ישיבה בארץ אז אין חיוב, ולעומת זה דעת רבי אליעזר בכל מושבותיכם זה בכל מקום ומקום שאתם יושבים. זאת אומרת, זה בדיוק הפוך. הפסוק מרבה לנו שאף על פי שזה מצווה שתלויה בארץ, בכל אופן, בכל מקום ומקום שאתם יושבים, תתחייבו. עכשיו, אז חוץ מדרשת הפסוקים, מישהו יש רעיון איך במה נחלקו מבחינה הגיונית, זאת אומרת, איך לתפוס את האיסור הזה כדי להגיד שהוא נוהג בחוץ לארץ או נוהג בארץ ישראל. נגיד בתרומות ומעשרות, ראינו שתרומות ומעשרות זה משהו שנוהג בארץ ישראל, כי זה קשור לקדושת ארץ ישראל. אם זה בחוץ לארץ, חוץ לארץ ממש, לא האזורים הקרובים, אז זה לא נוהג בכלל, כי אין בזה קדושה. כן, אז מה הסברה להגיד שחדש ינהג גם בחוץ לארץ? כן. מה השאלה? מתן. איך? מתן.
כי חדש, יותר נכון נוהג כאילו בזמן שבארץ, בזמן שבית המקדש חרב, אז רק אז יש אנשים בחו"ל, אבל אז שהם מבית המקדש פה, הם פה בארץ, אז
ועוד מקומות, זאת אומרת, הגיעו מהגלויות גם. אז אתה יכול להגיד, זה מצב של דיעבד, עם ישראל לא מודע לזה שכשיש בית מקדש צריך לשבת בארץ ישראל, אבל ולעתיד לבוא, כולם כן יבינו את זה ויבואו לארץ ישראל. בסדר, אבל קודם כל היו יהודים גם בחוץ לארץ. כל הסיפור של שני ימים טובים זה בגלל היהודים שבחוץ לארץ. אבל גם אם כן, אז למה חדש באמת שונה? זאת אומרת, בקיצור, מה שאני שואל זה בהגדרה, איך אנחנו מגדירים את חדש? בוא נאמר ככה, אם הוא נוהג בארץ ישראל, אז בעצם אפשר לומר שאנחנו מניחים שיש פה איזו קדושה בתבועה, זה כמו איזה ביקורים, כמו תרומה, ועל ידי זה שאני מביא את העומר, אז בעצם אני קודם כל צריך להקריב לקדוש ברוך הוא את הביקורים, את הראשית, את התרומה, ואז החדש מותר. וזה כאילו משהו שיש בתוך החפצה, קדושה שיש בתוך החפצה, ואם היא לא שייכת בחוץ לארץ, חוץ לארץ אין להם קדושה, אין כלום, התבועה שם היא חולין גמוריים, ולכן זה מה שסובר תנא קמא. תנא קמא סובר עד שתשישבו בארץ, תשישבו בארץ, התבועה הזאת תהיה מקדושת ארץ ישראל, ואז באמת היא תתחייב באותה הפרשת תרומה כביכול, כן? חינוך לדוגמה אומר שזה הטעם של המצווה, זה להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, כמו ביקורים, כמו תרומה. לעומת זאת, רבי אליעזר אומר שהחדש נוהג גם בחוץ לארץ, זאת אומרת, זה לא מדבר פה במשהו של קדושה. כן, כי אם זה משהו של קדושה, אז בימינו נגיד, אנחנו לא מביאים עומר. איך פתאום הקדושה פורחת בתזיין בניסן? נגמר היום, זהו, כל התבועה מותרת. אלא זה איזשהו איסור שכנראה מותר על הגברה, זה מה שצריך לומר. זה איסור שמותר על הגברה, זה לא קדושה, זה איסור שמותר על הגברה לאכול, עד שהוא מכיר בזה שיש פה איזה משהו תודעתי, שאתה צריך להכיר בזה שכל התבועה היא משל השם וכדומה, ואחרי שאתה מכיר בעובדה הזאת, או מגיע הזמן שראוי לאותה הכרה, שזה בתת זין בניסן, או ביות זין בניסן, אחרי פסח, אחרי יום טוב ראשון של פסח, אז הדבר הזה מותר. אז בעצם, כן, כמובן צריך לאבד יותר את השני צדדים הללו, אבל השאלה אם זו קדושה שנמצאת בתוך החפץ, ואז זה שייך לארץ ישראל, או שזה איסור יותר שמותר על הגברה מלאכול תבועה. וברגע שאתה צריך, יש איסור על הגברה, איסור מוטל בכל מקום ומקום, לא משנה, זה בארץ, בחוץ לארץ. וכולי. לא ראיתי אותו כתוב. זו השאלה. זה סתם משהו שאני חושב. בכל אופן, מה יוצא למעשה? כיוון שאנחנו רוצים לדעת אז מה להלכה. אז מה אתם ראיתם? ראיתם שיש משנה ויש מחלוקת עניים. אם אנחנו פוסקים כמו תנא קמא, בחוץ לארץ מותר. אם אנחנו פוסקים כמו רבי אליעזר, אז בחוץ לארץ אסור. אבל דעקה שיש לנו גם משנה מפורשת בעורלה, בסוף פרק שלישי, שכותבת במפורש בסתם, שחדש אסור מן התורה בכל מקום, כדעת רבי אליעזר. זאת אומרת, היא סותמת כדעת רבי אליעזר. ואתם יודעים שמשנה סתם הלכה כמותה. וגם יש סתם ואחר כך מחלוקת. נאו, חלה. סליחה, זה משנה בקידושין. משנה בקידושין היא יותר מאוחרת אמנם לאורלה, וסתם אחר כך מחלוקת, אז הלכה אולי כמחלוקת, כסתם של מחלוקת. אבל כיוון שזה לא באותו סדר, זה סדר זרעים וזה סדר נשים, אז אומרים שהכלל הזה לא קיים. לא אומרים סתם ואחר כך מחלוקת, ולכן אם יש לנו משנה וסתם, אז אנחנו פוסקים כסתם, ויוצא שבאמת חדש אסור בחוץ לארץ, ככה הראשונים, הריף, הראש והרמב״ם, כולם פסקו שחדש אסור בחוץ לארץ, וכשאני אומר אסור, זה אסור מהתורה. לא אסור מדרבנן, אסור מהתורה בחוץ לארץ. ככה נפסק. וככה גם פוסק דרך אגב השולחן ערוך. השולחן ערוך כשהוא פוסק, הוא פוסק שחדש עשו כרוב הראשונים בחוץ לארץ. אז זה לגבי צד אחד, אבל על דאגה יש גם ראשונים שסברו שזה מותר ופוסקים כמו תנא קמא. חלק מהראשונים האלה זה האור זרוע וספר התרומה. הם שניהם סברו שכתנא קמא, וכל הגזרה ומקסימום הם הסכימו לגזור על מקומות שסמוכים לארץ ישראל, כמו סוריה ואזור ירדן, אבל לא חוץ לארץ עצמה. חוץ לארץ עצמה היא פתורה לגמרי, ולכן הם טוענים שבגלל זה נהגו בחוץ לארץ להתיר חדש, בגלל שבאמת הלכה כתנא קמא ולא כרבי אליעזר. עכשיו, מה עושים עם המשנה באורלה? משנה באורלה היא לכאורה סותמת כדעת רבי אליעזר לאסור, אז הם אמרו שזה סתם ואחר כך מחלוקת. סתם ואחר כך מחלוקת, ובגלל שבמשנה בקידושין סתמו את דעת תנא קמא, רבי סתם את המשנה כדעת תנא קמא, אז כנראה שהלכה כתנא קמא שזה מותר. טוב, אז בעצם יש לנו מחלוקת בין הראשונים מה לפסוק. אבל דעת השולחן ערוך, כמו שאמרנו, היא להחמיר בחוץ לארץ. בסדר, יש שאלות עד כאן?
מי מתיר
רבנו ברוך והאור זרוע. ספר התרומה והאור זרוע. שאלת המחלוקת היא אם פוסקים כתנא קמא או כרבי אליעזר.
מה הסברה של כאילו חדש חוץ לארץ? זה לא, אין פה את הקדושה שצריך.
אז אמרתי שאם אתה מבין שזה לא מדין הקדושה שצריך כאילו להפריש, אלא שזה איסור על הגבר לאכול, זאת אומרת אנחנו רוצים קודם כל שאתה תכיר בזה שזה של הקדוש ברוך הוא ואז תאכל. אז בעצם כשבית המקדש נחרב ואין אפשרות להקריב את העומר, אז לא צריך לעשות מעשה הפרשה כמו בטבל. גם בטבל, כשלמדנו תרומות ומעשות, אז עצם ההפרשה מתירה, אז אחר כך יש חובת נתינה לכהן. כאן שהכל הולך רק לקדוש ברוך הוא, ואין בית מקדש, אנחנו מצטערים את זה ביום יום, שאין לנו את האפשרות הזאת, אז לפחות אנחנו מחכים עד עצם היום הזה, אנחנו עושים את החלק הראשון של הפסוק. שעד עצם היום הזה לא אוכלים. קודם כל, תמצור קצת את התאוות, תכיר שזה של הקדוש ברוך הוא, שלא ישר זה שלי, ואני עושה עם זה מה שאני רוצה. אז גדלה לך התבואה, תחכה עם זה עד פסח, ואחר כך זה יהיה מותר לך.
ההיתר של
ה-OU,
שזה ספק ספקה, זה רק
מקרה
שאני לא יכול לברר?
לא, רגע, ה-OU מתירים בכלל, כי הם הסברו כמו הראשונים שזה לא קיים בחוץ לארץ.
זה לא מישהו מראש?
לא, לא. אז ה-OU, אני הסברתי, ה-OU הם הולכים לשיטה, רק אמרתי שאיפה יש לנו היחידים שיש לנו חדש, שאנחנו לא יודעים, שיש לנו תבועה שאנחנו לא יודעים אם היא לפני או אחרי. אז אמרתי, זה יכול לתבוע במצבים שיש לך הכשר רק של ה-OU, אז יכול להיות שהם גם, כי הם מתירים חדש אפילו בחוץ לארץ. אז עכשיו יכול להיות שמה שיש לי לפניי הוא חדש, אבל יכול להיות שהוא גם לא חדש. הם לא אוכלים בכוונה חדש. הם לא שמים לב אם זה חדש או לא חדש, זה לא מעניין אותם. אבל לכן לא בהכרח שכל דבר של ה-OU הוא חדש, אבל אז זה מוגדר כסתם. אז יכול להיות שאפשר יהיה להקל במצב שבו לא ידוע לנו שזה אחרי. אם אפשר לברר, כמו שהוא אומר, יש קודים שאפשר לבדוק את זה, ואתה יודע בוודאות שזה אחרי, אז פה כבר אין לנו את הכולן. בסדר, אז זה... בעיה, דין אחד של חוץ לארץ. ומה קורה בגויים? האם בגויים זה עוד סיבה להקל או לא? הרי חוץ לארץ זה לא רק שזה חוץ לארץ, זה גם של גויים, אז אולי זה יותר טוב פחות טוב. אז כאן מביאים הראשונים הירושלמי, שיש ירושלמי באורלה, שהוא אומר ש
גויים בארץ,
אז זה אותו דיון, זה דין בגויים וזה דין בחוץ
לארץ.
כן, כן, עוד מעט נסביר שאולי זה לא רלוונטי בכלל. כן.
האם אפשר
להגיד
שזה אספק ספק בגלל שיש כאלה שאומרים שחדש מותר בארץ ויש כאלה שוטרים?
אז זה שאלה אם עושים ספק ספק בדעות. זאת אומרת, הרב עובדיה נוטה לצרף את זה בדעות, שאם ספק, אם בכלל זה ככה. וגם אם נאמר שזה חדש אסור, כאילו שזה באמת משנה כזאת, יש מחלוקת, ספק אם הלכה כתנא קמא או ספק אם הלכה כדעת רבי אליעזר. כן, אז זה השאלה אם אפשר לעשות את זה. הוא אומר שנגיד נגד השולחן ערוך אי אפשר לעשות ספק ספק. אי אפשר לעשות ספק ספק המדעה שלא הוזכרה בשולחן ערוך. זאת אומרת, אם שהשולחן ערוך פסק שזה אסור, אז אתה לא יכול להגיד ספק, אולי אין הלכה כשולחן ערוך. אז זה הוא אמר שלא, אלא בדעות שנגיד לא הובאו בכלל, או שהשולחן ערוך בפורש לא פסק נגדם, אז יש אחרונים שטוענים, אבל הרבה נוטים להחמיר בדבר הזה. זאת אומרת, שלא, ספק ספק זה רק בדינים מציאותיים, לא בדברים שנפסקו, ולא בין ראשונים, אלא בין סברות ממש. טוב. אז רגע, אז מה אמרנו? אמרנו שחוץ לארץ, ועכשיו מה קורה בגויים? גויים אני מדבר שוב, כמו ששאלת, גם בארץ ישראל. אז מהירושלמי עולה, שגם בגויים זה שייך, כן, ירושלמי ועולה, לא נקרא כרגע את הירושלמי, יודע אם יש קניין לגוי להפקיע מחדש או לא, והוא אומר שזה קיים רק לגבי תרומות ומעשרות, וזה לא קיים לגבי חדש. שוב, יכול להיות שזה שוב אותו עניין, אם אנחנו מדברים על קדושה, אז יכול להיות שגוי יפקיע את הקדושה. אם אנחנו מדברים על איסור על האדם, אז בין אם זה קדוש ובין אם לאו, זאת תבואה חדשה, ואתה, יש עליך איסור מלאכול אותה לפניכם. ובאמת, מה שעולה מהתוספות והראש והמורדכי, כל מי שהזכרנו מקודם, הם טוענים שזה באמת אסור גם בשל גויים, וגם בזה פוסק השולחן ערוך שזה אסור. זאת אומרת, שני המקומות מפלט שעוד רצו להקל בהם, שזה גויים בחוץ לארץ, שולחן ערוך פסק לחומו. אבל מה לעשות? במנהג העולם להקל. כמו שאמרתי לכם, ה-OU, שזה גוף רבני שנותן הכשר, מקל בזה. אז מאיפה הוא מצא סיבות להקל? אז יש שלושה דברים שאפשר להגיד. הבח אומר, זה השיטה הידועה של הבח, הבח חולק על מה שאמרתי בקשר לגויים, ואומר שזה כן מותר. זאת אומרת, למה בכל אופן זה מותר? למה בכל אופן, אף פי שהירושלמי לכאורה עולה ממנו שזה אסור, טוען הבח שכל מה שהירושלמי רצה למעט, שקניין גוי לא מפקיע, זה לגבי אורלה וכיליים. שוב, מה שראינו במשנה בקידושין שהם חריגות, אז לגביהם אורלה וכיליים לא עוזר בשל גויים, גויים, אורלה וכיליים של גויים גם כן אסורים, אבל חדש הוא כן מותר, זה ברמת הטיפול במקורות, אז הוא מעמיד הירושלמי באיזשהו קינטה. אבל הדבר מעניין שהוא מביא, הוא מביא ראיה מהגמרא בראש השנה בדף י' ג'. בגמרא בראש השנה בדף י' ג' מדובר, שואלים על הסיפור שעם ישראל מגיעים לארץ ישראל ומקריבים את ה... זאת אומרת, והם צריכים להקריב עומר. עכשיו, ממה הם יביאו תבואה? הרי בשביל להביא עומר צריך להביא מהתבואה החדשה, מהסעורים החדשים שצמחו. והגמרא שם שואלת, ממה הם הביאו? והיא אומרת שהם הביאו מעומר של גויים שלא הביא שליש ביד גויים. זאת אומרת, הם הגיעו לארץ, הגויים גידלו את התבואה. אבל הגויים הלכו, אז הכל הפקר, מותר לקחת, זה לא גזל. אז הם תיאשו, ברחו. אז עכשיו לוקחים את זה, וכתוב שהם לקחו משהו שגדל משאלת הגויים. ממה של התבואה של הגויים. שואלת שם הגמרא, מי אמר לך בכלל שהם הקריבו? אולי הם לא הקריבו. אז היא אומרת... שלא יכול להיות שהם לא הקריבו, כי אז הם לא יכלו לאכול. זאת אומרת, אם באמת הם לא היו מקריבים, הם לא יכולים לאכול. כתוב שהם לא אכלו מעבור הארץ עד אשר הם הקריבו את העומר. זה מה שכתוב בספר יהושע. אז מזה שהגמרא שם יכלה להגיד, זאת אומרת, מזה שהגמרא, שנייה רגע, זאת אומרת, הגמרא מוכיחה, הגמרא שם שאלה. הגמרא שאלה, אולי הם לא הקריבו. זאת אומרת, מי אמר לך שבכלל שהם הקריבו? ואז היא אומרת, מזה שכתוב שהם לא אכלו עד אשר הם הקריבו, מוכח שהם הקריבו. זאת אומרת, ברור שהם הקריבו כדי להתיר להם את איסור האכילה. אומר הבח, למה הגמרא, מזה שהגמרא לא תרצה, שזה לא יכול להיות שהם לא הקריבו, כי אז מה הם היו אוכלים? זאת אומרת, אין שום תבואה שהם יכלו לאכול. אז מוכח שזה לא בעיה, היה להם מה לאכול. אלא רק בגלל שהפסוק כותב שהם לא אכלו מהתבואה החדשה עד שהם הקריבו מוכח שהם הקריבו, אז משמע שהם היו יכולים לאכול משהו. ככה הגמרא הייתה שואלת שאלה קיומית הרבה יותר פשוטה. מה זאת אומרת הם לא הקריבו? אז מה הם היו אוכלים? הם צריכים להקריב כדי להתיר להם. אז מה מוכח מכאן? שגם אם הם לא היו מקריבים אתה אומר הם היו יכולים לאכול. את מה הם היו אוכלים? את התבואה של הגויים. זאת אומרת, בוכח הבח מהגמרא בראש השנה, שבעצם עם ישראל כשהם הגיעו יכלו היו לאכול את התבואה שגדלה בארץ על ידי הגויים. ומזה שהגמרא לא שאלה, לא אמרה מה הם היו אוכלים, משהו שאפשר היה לאכול. זה מה שהוא מוכיח שם הגמרא, זה קצת מפולפל, כי בעצם הוא אומר, הגמרא הייתה יכולה לתרץ משהו, ובזה שהיא לא תרצה, אז מוכח שאין עם זה בעיה, ומלא הוא טוען מהגמרא שם שזה מותר, ממה שקרא לכם את הלשון שלו, ולכן אין שום גדול להורות הוראה לאיסור, הפך המנהג כשנהגו ישראל להיתר. ומי שרוצה להחמיר לעצמו מידת חסידות, ולא יורה לאחרים, שלא יבואו לריב. ודווקא מי שהורגל בפרישות ומפורסם לחסיד, רשאי לנהוג איסור. כן, אז לפי הבח זה ממש מנהג חסידות, הוא יישב את הירושלמי, והעביר היה מהגמרא בראש השנה, שזה מותר. לגבי גויים. עכשיו זה הרוב החדש של חוץ הארץ, הוא של גויים, לא של יהודים, אז זה עונה לקריטריון לפי הבח. כן?
אתה לא
יודע,
תקופת
שאישה
רק התגדלות של תקופה, אתה תקופה של פעם בחוץ הארץ?
מה? אני לא יודע, מציאותית כנראה שלא, לפי במקרה, בזמן של הבח, כנראה שלא. אני מדבר גם היום, בזמננו, אני מניח, רוב היהודים, לא נראה לי שהם חקלאים שם. מה זה? חקלאות בחוץ הארץ. אם הם עסקו, אז תהיה בעיה. מדובר פה במצב שבו הם לא הם גידלו, אלא גויים גידלו.
אז אתה יודע, פרובי סטורי, אמר,
אני חושב
של
הבח,
לא
מסבירה איך יהודים גידלו בחוץ הארץ. אם באמת זה היה ציור, הוא מדבר, אבל רוב הציור זה שלוקחים מהגויים. הטז גם כן אומר שפוסקים כתנא קמא, וכמו שראינו חלק מהראשונים שפוסקים, ולכן הוא טוען שאפשר לאמץ את העניין הזה. הוא מביא גם ראיה מהגמרא בנידה, שגם במקום שהוא שת הדחק, אז אפשר לסמוך על דעת יחיד. אז כאילו אם דעת תנא קמא היא דעת יחיד, אז אפשר לסמוך על דעת יחיד. על חדש, נכון, בחוץ, נכון, הוא דיבר באמת על העניין של חוץ לארץ, אבל יכול להיות שזה נובע מאותו עניין.
אבל אם זה בארץ ישראל, אז הוא הרבה יחד השאלה אם כאן גוי מופקיע או לא מופקיע, זה כבר עניין.
כן.
ואתם יודעים שכאן גוי לא מופקיע, כשהוא מופקיע
בתבועה. כן, אבל ניסינו לקשר את זה שאם זה עניין של קדושה, אז כדרך שזה לא נוהג בחוץ לארץ, גם גוי יכול להפקיע, כמו בתרומות ומעשרות. כאילו אין סיבה להבחין ביניהם. ואם זה עניין של גברא, אז באמת זה לא קשור. לכאורה, אם תנקם לכל השיטה, אז אפשר לזהות בין הדברים. גם ארוך השולחן, גם כן מביא כמה ראשונים ומביא עם הגמרא במנחות שמכריעה שאין להביא עומר מחוץ לארץ. אז הוא אומר, כמו שאין ציווי להביא עומר מחוץ לארץ, אז גם אין איסור חדש נוהג בחוץ לארץ. זאת אומרת, הוא רוצה לתלות את מצוות הבאת העומר באיסור החדש. כמו שאמרנו, זה לא בהכרח מוחלט. יכול להיות שיש דין, דין במצוות הקורבנות ודין באיסור, וזה איסור עצמאי שהוא לא תלוי במצוות הקורבנות, אבל ארוך השולחן מצרף בין שני הדברים. ולכן הוא טוען ששוב, בגלל שחוץ לארץ היא מקום שהוא לא שייך במצוות העומר, אז גם אם אלו הוא לא שייך באיסור של חדש. זה הטענה של ארוך השולחן. אז יוצא שיש לנו לסיכום, השולחן ארוך פוסק שזה אסור בין בחוץ לארץ ובין בגויים. לעומת זאת, הטז, הבח וארוך השולחן טוענים שאפשר להקל בעניין הזה. למעשה, מה עושים באמת עם חדש? איך כיצד לנהוג? אז מה שראיתי בכמה וכמה ספרי הלכה, וזה גם נראה מאוד סביר. בארץ ישראל, שזה רוב התוצרת המקומית, כמעט כולה, לא, אין בה איסור חדש, אז ראוי כמובן לא להקל ולקחת דבר חדש. ולכן הם טוענים שגם מי שמסתפק בקשרות רגילה, לעניין חדש, ראוי בארץ ישראל להחמיר, במדינות שבהם קשה לשמור על זה. אם אני יודע שיש אנשים שבאים מפה, נגיד חלק מהרבנים שבאים מפה והם הולכים לחוץ לארץ, אז בזמן שהם שוהים בחוץ לארץ הם כן מקפידים לבחון ולבדוק האם זה חדש או לא, ואמרתי שיש דרך לבדוק את זה לפי הקוד של המוצר, את חשבון הימים, ואז לדעת אם זה מלפני פסח או אחרי פסח.
זה סתם נפסק, יש רשימות, לא יהיו.
אז אולי מזה, לא יודע, אני יודע שהם בודקים את זה, זאת אומרת הם לא מכילים בזה, כיוון שבארץ ישראל הם אנשי ארץ ישראל והם לא אנשי חוץ לארץ, אז לזמן שהם טסים לשם הם כן בודקים ומבדים את זה. בסדר, אז סיימנו את חדש. אם יש עוד שאלות לפני שאנחנו נעבור לנושא השני. אמרתי ככה, שולחן ערוך פוסק שזה אסור, ולפי הראשונים, לפי מה שראינו במשנה בקידושין וכו', במשנה בעורלה, הבא, חטז לערוך השולחן, הביאו סיבות להקל. עכשיו, מה בפועל נעשה? כיוון שיש פה שולחן ערוך, וכל רוב הראשונים הכבדים, שזה הראש והרמב״ם והריף, פסקו שאסור. מי שיש לנו שמקילים זה האור זרוע בספר התרומה. וזה לא מופיע בשולחן ערוך ולא ברמה. אז מה עושים? אז לכן, מה שהכריעו פה זה, כיוון שבארץ ישראל הבעיה הזאת לא כל כך קיימת, ואפשר בכיף וקלות לשמור את זה, צריך לזהר. וגם אם מגיעים לארץ מוצרים של ה-OU, אז עדיף לא לאכול אותם בגלל החשש הזה. במיוחד שכל הטעם, גם בתבואה של ספק, הטעם של הרמה היה שזה חיי נפש וכולם אוכלים את זה. קשה מאוד להגיד שבארץ ישראל אנחנו נשענים על התבואה המסכנה שיש בחוץ לארץ, כן? אנחנו נהנים מתבואה שהיא לא חדש, אז למה לנו להגיד שאפשר להקל בתחום הזה? מי שגר בחוץ לארץ ואי אפשר להשיג, אז זה באמת בעיה עצמאית. אז שם אפשר יותר מקום לסמוך על האחרונים שמקילים, כן.
שתי שאלות, אחת, רוב הסיבות שאמרנו שאפשר להקל זה היה דווקא בחוץ לארץ, לא בארץ ישראל, בכל מקרה.
נכון.
אז גם זה יהיה... ובנוסף מה שאמרת...
לא, השאלה אם מוצרים של חוץ לארץ שמגיעים לפה, אפשר להקל בגללם, כי אין בהם חיוב. כן.
ומה שאמרת שהחריאו זה אחרת מי...
ראיתי בספרים של הפסיקה של האחרונים, כאילו אמרו מה לעשות, לא שהם הכירו, אמרו מה, אז מה לעשות, טוב, הבאתי לך את כל השיטות, עכשיו איך לנהוג בפועל, אז אמרתי שזה משהו הגיוני, זה לא, הרב קנול, נגיד, ככה הוא כותב, והוא מסתמך על מה שהרבנות הראשית אומרת, ומה שהרבה רבנים נוטים לומר. כמובן, שוב, תמיד יש מקום, מי שרוצה לסמוך על המקילים, יש לו על מי לסמוך, זה ציינו, אבל איך לנהוג, מה לעשות בפועל, אז זה אנחנו מציגים את העמדה הזאת של לחלק בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. זאת אומרת, אם אתה נמצא בחוץ לארץ, או שאתה לא מתייחסים למוצרים, אלא שאתה נמצא. טוב, נושא אחר לגמרי, זה הזמן להתעורר. אז נושא אחר לגמרי זה פת אקום. פת אקום, על מה אנחנו מדברים? יש משנה בעבודה זרה, בדף למדי עמוד ב', בדף למדי עמוד ב', שאומר, ואלו דברים של אקום, אסורים, ואין איסורה מסור הנאה, הפת והשלקות. כן, זאת אומרת, פת והשלקות. שלקות זה הבישולי אקום, זה יהיה השיעור הבא. רק נזכיר כמה דברים שקשורים ליחס שבין פת לשלקות. אבל בכל אופן, לגבי ענייננו, יש פת של אקום, שצריך להסביר פה כמה דברים. מה זה פת ומה זה של אקום? מי הוא האקום? אקום זה עובד כוכבים ומזלות. אתם יודעים שהרבה פעמים שכתוב אקום, זה לאו דווקא עובד עבודה זרה ממש, אלא כל גוי, כן? שאלה היא מה הסיבה שאסור לנו לאכול את הלחם שלו, ומה החשש שיש פה, אז אנחנו נדון בטעם הגזרה, וגם מה היא כוללת, זאת אומרת, מה מוגדר פת, מה לא מוגדר פת, זאת אומרת, נגיד בורקסים או דברים של מזונות, זה גם בגדר הפת או לא, וגם השאלה היא איך להתיר את זה, זאת אומרת, האם יש אפשרות לאכול פת למרות שהיא נפתה על ידי גוי. עכשיו, כשאתם מדברים על פת אקום, אז זה לאו דווקא שאתה הולך לבדואים וקונה אצלם פיטה בלאפה או משהו כזה, או פיטה או לאפה או דברים כאלה, אלא גם אם אתה נמצא במסעדה יהודית וגוי אופה בשבילך. כן, שזה קיים הרבה במאפיות, סליחה, לא במסעדות, במאפיות, מסעדות זה יהיה שבוע הבא, במאפיות שגויים אופים, זה קורה הרבה, שערבים אופים וכדומה, או כל מיני כאלה, אז מה עושים עם זה? זאת אומרת, האם זה מותר? כן, כלומר, גם בבית ישראל, לאו דווקא כשאתה הולך ממש לגוי. טוב, אז נתחיל קודם כל בטעם הגזרה. מה הטעם הגזרה? אז יש שני הסברים. ההסבר הפשוט והרווח זה שזה משום חתנות. כל החשש של פת, אוכל זה דבר שמקבל אנשים, ולכן לא רוצים להתחתן עם הגויים, יש לנו עניין להפריד אותנו מן הגויים, והרבה מאוד גזרות שם במשנה הזאת בלמדי, על השמן והיין, וזה הכל זה, כדי ליצור חיץ, זה לא איזושהי אפליה או משהו כזה, אלא זה ליצור חיץ, אנחנו כאן, אתם שם, לשמור על טהרתם של עם ישראל, בגלל שיש להם שליחות גדולה בעולם. אז זה העניין הזה. אבל רש"י כותב משהו אחר, לא בפת אלא בשלקות, בבישולי אקום, והוא כותב שזה שם יאכיל לנו דבר טמא. זאת אומרת, אל תלך לאכול פת אקום, כי תתחיל לאכול את הפת, בסוף יכול להיות שהוא יכניס לך כל מיני דברים טמאים, כי הרי הם לא מעניין אותם דברים טמאים, והוא ייתן לך, דרך אגב, גם כל מיני דברים אחרים. זאת אומרת, הבעיה ממש בעיה של מאכלות אסורות, ולא בעיה של חתונות. עכשיו, ברגע שאתה אומר חתונות, אז השאלה היא, עכשיו אתה תגיד, האם באמת זה משנה אם לגוי הזה יש ילדים או אין ילדים? הרשב"א כותב שזה לא משנה. זאת אומרת, גם אם אין לו בנות לשדך לך, או לחילופין אין להם בנים לשדך לאנשים, אז גם כן זה אסור, זה גזרה, וגזרה היא לא פלוג רבנן. זאת אומרת, הרבה מגזרות חזל שנתקנו במניין, הם אסרו את הפת עצמה. זאת אומרת, זה לא אל תאכל פת מחשש שתבוא להתחתן, ואם אין חשש שתבוא להתחתן, אז זה מותר, כי זה לא חשש, זו גזרה. הרבה גזרות שנגזרו במניין, ואלה גזרות שבמניין, וכשנגיע לחלב אקום נדבר על זה, גזרות שבמניין, גם אם אין את החשש עצמו, אי אפשר להקל בהן. ולכן טוען הרשב"א, וככה גם יפסק ברמה, שגם אם אין לו ילדים זה אסור. לגבי הגדר של אקום, אז לכאורה היינו אומרים שזה גויים, גויים גמורים, מה יהיה הדין במומר, אדם שהוא נגיד חילוני, שהוא לא אכפת לו לגמרי, אתאיסט מוחלט, האם יש לו גם דין כזה? הרי אין איסור להתחתן עם הילדים שלו, ולפה זה לצד ההפוך. האם גם פה יש את האיסור הזה ללכת אצלו, או שאה פתאום, זה רק נאמר על גויים, לא על יהודים, גם אם הם לא שומרי תורה ומצוות לחלוטין. אז פה יש בפתחי תשובה, הוא מביא שו תפילה למשה, שכיוון שזה טעם של חתנות, אז במומר זה לא נאמר. זאת אומרת, החשש הוא לא שמה אכילנו דבר כמה, שאז אולי במומר זה תהיה בעיה, אלא חשש של חתנות, וחתנות זה רק בין עמים, זה לא בין יהודים שהם לא שומרי תורה ומצוות. אז בעצם אם תחמנו את מסגרת הדבר הזה, כל הגויים אסורים, כל היהודים מותרים, לשני הצדדים. כן. כן, אז אנחנו נתייחס לפת פלטה עוד שנייה. מה, למה, מה זה שייך? הפת פלטה זה דווקא סיבה להתיר.
כן.
אז איך זה מועיל? איך זה מועיל פת פלטה? אז אפשר להגיד, כי הוא לא נמצא בבית. אז מה שיש לו בבית זה לחמים. מה שיש לו במאפייה זה לחמים. זה לא דברים טמאים. כל הנקודה זה שאתה מגיע הבית, אז הוא מוציא לך את כל מה שיש לו בבית. במקום שזה מקום מסחרי, אז מה שיש לך במקום? מה זה? כן, כן, כן. אבל בסדר, עוד פנייה להתייחס לפת פלטה, אז חבל לשאול, להקדים את העניין. באופן עקרוני, הטעם הוא משום חתנות. רש"י אומר את זה לגבי בישולי עקום. אם לקחת את זה גם לפה, לא, בסדר, יכול להיות שזה תלוי גם מה שאתה אומר. כן. אם זה שמח, אם לא דבר דומה, אז יוצא שזה יהיה אסור. כן. אבל כמו שאמרתי, הדעה המקובלת היא של החתנות. אני אמרתי כאילו כרגע את מה שהאחרונים פסקו בפועל. שבפועל, כשאנחנו מגבילים את האנשים שנאמר בהם, זה לא במומר ולא בגוי שהוא גם לא עובד עבודה זרה. וגם אין לו ילדים.
אה, זה לא בגוי שהוא לא עובד עבודה זרה?
מה זה? לגבי, כן, זה גוי, כל גוי, לאו דווקא. אמרנו, כל הגויים, לאו דווקא עובדי עבודה זרה. אקום, בדרך כלל, זה עוד דבר שרציתי להגיד, שבמשנה, הרבה פעמים שכתוב אקום, זה לאו דווקא עובד עבודה זרה. זה הרבה פעמים צנזורה. זאת אומרת, הגויים, הנוצרים, הם לא רצו לייחס לעצמם את כל האיסורים, אז הם אמרו אקום, כאילו זה לא אנחנו. או הרבה פעמים קוטים. כל מיני דברים כאלה, אם תסתכלו, הרבה פעמים דפוסים ראשונים, זה לא קוטים ולא כלום. זה גויים, גויים כתוב, לא כתוב אקום ולא כתוב קוטים, גם ברמב"ם. הלכות עבודה זרה, הלכות עבודת כוכבים ומזלות. אז זה גם כן, העניין הזה הוא הרבה פעמים נובע מהצנזורה, ולכן אי אפשר לסמוך על זה שהגדר עובד עבודה זרה, הערבים לא עובדי עבודה זרה, הם כן עובדי עבודה זרה, אז בהם זה מותר. זה אסור בכל הגויים ומותר בכל היהודים. עכשיו, עוד משהו שחשוב פה זה לגבי הסדר של הגזרות. זאת אומרת, מה נובע ממה? אמרנו שיש פה גזרת פת וגזרת שלקות. מה קדם למה? אז פה יש מחלוקת בין הראשונים, בין תוספות לרן. התוספות כותב שמזה שהגמרא מעלה אבא אמינה ששלקות זה אסור מהתורה, שם מכל הסיפור עם מדיין, שלקות, שוב, אני מזכיר, זה בישול עקום. זאת אומרת, זה דברים שהם בישלו, פת עקום זה בדברים שנאפו. זה קצת גס מה שאני אומר כרגע, אבל נגדיר את זה יותר בהמשך. אז הוא אומר שמזה ששלקות זה כאילו משהו שיכול להיות מהתורה, זה אומר שזה גזרה לפני הפת. יש גזרה קדמונית של השלקות, ואז באו בית שמיים ובית הלל מהיותכי דברים שהם גזרו שם במסכת שבת, אז הם גם גזרו את הפת. זה מה שהוא אומר. וכנראה שיש יותר חשש חתנות בשלקות מאשר בפת. זה מה שהוא אומר, כי שלקות זה סעודה וזה, וגזרו על זה ולא על לחם. הר"ן אומר הפוך. הר"ן אומר שדווקא הגזרה הראשונה היא גזרת פת, כי פת זה הדבר העיקרי של המזון, ורק אחר כך גזרו על השלקות שזה רק תוספת לפת. זאת אומרת, זה עבר גם לפי התנהלות של בני אדם, עיקר הסעודה הייתה לחם, והפת, ואנחנו נתייחס לזה אולי, עיקר הסעודה הייתה לחם, וכל השאר זה היה מותרות. אתם רואים במסכת ברכות וזה, דברים שיש בהם ללפת את הפת. היום אף אחד לא מלפת שום דבר בפת. בכלל בארוחת צהריים, אני מניח שאם אני אשאל מי אוכל פה לחם, אף אחד כמעט לא יצביע. כי היום הארוחה היא לא משתמשת, היא לא מסתמכת על הפת. אולי בבוקר ובערב שיש פחות מה לאכול, אז אוכלים לחם. אבל בצהריים, ומה פתאום אחד לא אוכל היום לחם. בעבר זה לא היה ככה, העיקר זה היה פת, וזה משמעותי גם למה שאנחנו נדבר, למה הגזרה הזאת הקלו בה. כי פת זה העיקר, זאת אומרת, היו אנשים אוכלים לחם, עיקר לחם זה הדבר שהיו אוכלים. אז שלקות זה משהו, זה תוספת, אז לכן לא גזרו על זה. כן? זאת אומרת, מצד אחד בשלקות יש יותר טעיין של החתנות, כי זה משהו יותר מקרב. מצד שני, לחם זה משהו יותר בסיסי, אז לכן גזרו עליו. זה כאילו, זה שתי הצדדים של הר"ן והתוספות. עכשיו, גם עוד משהו, אז אמרנו את הטעם של הגזרה, הבאנו שתי דעות, אמרנו את הסדר של הגזרות, ויש גם עוד משהו נוסף של מה בדיוק הגדר של הגזרה. מה זה פת עקום? זה פת שבבעלות של עקום, או פת שעשה עקום? זאת אומרת, מה העניין היותר משמעותי כאן? אז גם בזה יש מחלוקת. הר"ן והטור אומרים שגזירת פת זה עיסה שהיא בבעלות של גוי. זאת אומרת, היא בעלות של גוי, ולכן, כיוון שככה, זה לא מועיל גם שיהודי יעשה את הפעולות, איזושהי פעולה של האפייה, של הלישה, של העריכה, זה לא מועיל. כיוון שבעצם, לפי דבריהם, פת עקום זה גזרה על פת שהיא בבעלות של עקום, של גוי, ולעומת זאת שלקות זה גזרה על מי שעשה, זאת אומרת, על גוי שבישל. ולכן שם זה מועיל לתקן, זאת אומרת, בכל מיני תבשילים, שם הבעיה, גם אם זה תבשיל של יהודי, וגוי עשה אותו, אז הבעיה היא בגלל מי שתיקן את האוכל, זאת אומרת שגוי עשה את הפעולה. לעומת זאת, פת עקום, זה פת שהיא בבעלות, ולכן אין שום דרך להתיר אותה באופן שיהודי יתערב. כן, אני אקשור פשוט. לפי הר"ן, לפי הר"ן, פת זה דבר שהוא בבעלות של גוי. אז פת זה דבר שהוא בבעלות, ותבשיל זה שנעשה על ידי גוי. זה לפי הר"ן והטור. עכשיו, מה נפקא מינה? נפקא מינה היא שאם זה בבעלות, זה לא משנה שיהודי ישתמש, יעשה לי משהו. כזאת אומרת, אנחנו נלמד שבפת עקום יש אפשרות לפתור את זה, לא יודע, יהודי יעשה משהו, יסיק את התנור, יערוך את זה, ילוש את זה, זה יועיל. אבל זה לא מועיל, כי הבעיה פה זה הבעלות. פה, שזה העניין של איך, על ידי מי זה שנעשה, אז אם יהודי יעשה משהו, אז זה כבר לא נעשה על ידי גוי. אז זו הטענה של הרמב"ם והטור. לעומת זאת, הרמב"ם אומר לא ככה. ההבדל בין פת לתבשיל, שניהם זה בין אם זה בבעלות יהודי ובין אם זה בבעלות גוי, הכל זה השאלה על ידי מי זה נעשה. זאת אומרת, הגורם מעניין אותנו זה על ידי מי זה נעשה, ולכן בשניהם יש את ההיתר. כל ההבדל שזה אפייה וזה בישול. זאת אומרת, ההבדל ביניהם אם זה דברים אפויים או דברים מבושלים. זה ההבדל שיש שבין שתי הגזרות. זה נפקא מינה לגבי ההיתרים שיש פה ויש פה. כן. יש הבדל, אבל הוא טוען שיש הבדל נוסף, כאילו שהעניין של הגזרה, מה הגזרה נאמרה, פה לפי הרמב"ם, הגזרה היא נאמרה, הגזרה נפרדת על אפייה, הגזרה נפרדת על בישול. אבל ברור שגם לפי הרמב"ם, אנחנו מדברים על לחם, לא מדברים על אוכל.
אין בעיה של תבשיל בבעלות
גוי. לפי מי?
לפי הרמב"ם.
של תבשיל בבעלות...
בתבשיל
בבעלות גוי, כן. אם יהודי יעשה, זה לא מעניין אותם, נכון.
כן.
אבל זה לכולם, לפי כולנו זה לא מעניין אותי, זה משהו שם גוי, כן. אבל זה בדיוק אני אתייחס בצורה יותר מפורטת, רק הסברתי את זה כדי שתבינו מה אני רוצה פה.
איך הרבה משרדים הגמרא, לכאורה החתנות יותר, זה יותר טעם של אם זה בבעלותו. עצם זה שזה נעפה זה לא מה שמוביל לחתנות.
למה? אם אני משקיע בשבילך ועושה בשבילך, אז יכול להיות שזה דווקא דבר שיותר מקרב מאשר שזה בבעלות.
אם אני אצטרך...
יש עניין שאתה משקיע ממון, יש עניין
שאתה משקיע מאמץ. אם אני אצטרך לשתף אותו במאמץ, אז אני יותר אתקרב אליו. אבל אם זה, בגלל שזה בבעלותו, אני לא אוכל איתו, אז זה הפת שצבוע הבית, אז אני אלך ואוכל איתו. זה כאילו החשש חתנות.
טוב, אני שומע, אבל אני חושב שאפשר גם להגיד הפוך. זאת אומרת, זה עניין פסיכולוגיה, שאלה מה גורם לזה יותר. זאת אומרת, אפשר להגיד שהשקעת יותר כסף, אפשר להגיד שהשקעת יותר מאמץ. אז זו שאלה ממה זה יותר, מה גורם לזה יותר. טוב, פשוט לא רוצה לגלוש לעוד דברים שקשורים לבישולי עקום. טוב, אז ככה, אז נניח שעכשיו אנחנו הולכים לפי הרמב״ם, שזה אפייה ובישול. מה מוגדר בגדר אפייה? זאת אומרת, מה מוגדר בגדר פת? מה מוגדר בגדר תבשיל? איזה דברים אנחנו נדון כרגע בשיעור הזה, ואיזה דברים צריך לדון בהם בהיתרים שנאמרו בשיעור הבא? אז באופן עקרוני, מה שטוענים של פת, זה מדובר בעיסה שנעשתה מחמשת מיני דגן, ו... וברכתה מוציא אם יקבעו עליה סעודה. זו ההגדרה הסופית, מה שנקרא. זאת אומרת, מדובר בדבר שהוא, גם אם נגיד הוא מתוק או משהו כזה, שהוא לא בדיוק פת, כן? כשאני אומר פת, אז אם פת זה דווקא לחם, או שנגיד בורקסים, או עוגות, הם גם כן יחשבו כפת. זאת אומרת, מה מגדיר אותו כפת או לא פת? אז ההגדרה, לקחו את זה ממסכת ברכות, מדיני ברכות, שהשאלה היא, יש דיון לגבי בלילה רכה ובלילה אהבה, ויש דיון לגבי עוגיות או סופגניות, או כל מיני דברים מעניינים. המסקנה שעולה מבין האחרונים, הרמה והשולחן ערוך וקצת האחרונים, זה דבר כזה. שאם תקבע עליה סעודה, אז תברך עליה המוציא, זה מוגדר כפת. אם תקבע עליה סעודה ולא תברך המוציא, אז לא, אז לא, זה לא נחשב כפת. אתם יודעים מה הכלל שגורם לכך שאם אדם קובע סעודה על דבר או לא? נגיד אכלתם ספגטי, סיר, או אכלתם שתי צלחות, כמו פה לוקחים צלחת כזאת וכזה גודל, זה אפשר להגיד שזה קביעת סעודה. האם צריך לטול איזה ידיים וברך המוציא? התשובה היא לא. למה? כיוון שזה מבושל. זאת אומרת, על מה קובעים סעודה? קובעים סעודה באופן של, יכול להיות של דעת המגן אברהם, אבל באופן עקרוני מה שנפסק זה שלא לא מברכים על זה, לא נותנים על זה ידיים ולא מברכים על מוציא על כל דבר שהוא מבושל. וכל מה שאנחנו מדברים זה אם נגיד לקחת עוגה ועשית עליה ארוחה ועוגה בכמות מסוימת גדולה, מדובר בארבע ביצים וכדומה, אז אתה יכול לברך המוציא ונטילת ידיים, ולכן היא נכללת בכלל הפת ולא נכללת בכלל התבשיל. נגיד מקרוני יידון בגזרת תבשיל, ולעומת זאת עוגות או בורקסים יידונו בגזרת אפייה, כי עליהם יש אפשרות לברך המוציא במקרה של קביעות סעודה. מה יקרה בסופגניות? סופגניות זה גם משהו שהוא די גדול ויכול להיות, כן, יש הרבה מאפיות שגויים אופים אותם וכדומה. האם הם נידונים לפי תבשיל או לפי גזרת הפת? יש בזה מחלוקת בין האחרונים. הרב עובדיה הכריע שאפשר להקל בזה, כיוון שזה מטוגן על ידי שמן, זה כמו בישול, ולא נוטלים על זה ידיים, גם אם קובעים על זה סעודה. שתי סופגניות זה יכול להיות קביעות סעודה כבר, ואף על פי כן לא נוטלים על זה ידיים, ולכן אפשר להקל בזה. לדון את זה כמו גזרת פת. אני מפורש אומר שזה יותר קל, ועכשיו זה מה שנגיע, זה שגזרת פת היא באמת יותר קלה מגזרת תבשיל. שמה זה, מה זה? בישול. בישול, ולא פת. מה אמרתי? נכון. זאת אומרת ש... זאת אומרת, לעניין זה באמת, באופן עקרוני לעניין קביעות סעודה, באמת הוא פוסק שלא יקבעו על זה סעודה, אבל, ולכן זו בעיה שלכאורה היה צריך להחמיר כמו תבשיל, אבל על זה ספציפית ועובדיה טוען שאפשר יהיה להקל ולהחשיב אותם כפת. זאת אומרת, בגלל שזה כבר צירוף של שני דינים, יש פה גם את העניין שזה ספק בעצמו לאיזה מקום לשייך את זה, וגם מדובר פה בגזרות דרבנן שהם יותר, זאת אומרת, האם גזרת פת או גזרת שלקות, הוא באמת משייך את זה דווקא לגזרת פת ולא לגזרת שלקות. זאת אומרת, הוא מקל בזה בקיצור, שאפשר לזרוק איסם או להדליק את האש וזה יהיה יותר פשוט. באמת הסופגניות, באמת לפי הכלל שאמרתי, צריך היה להחמיר, אבל הוא באמת פוסק להקל. אז עוד מעט אני אתייחס לזה. מה פוסקים? שנייה, אני זוכר. נראה לי שלפי הרמב״ם, רק שנייה. שולחן אור פוסק כמו הרמב״ם, כן, אוקיי. גם הרמב״ם. פוסקים כמו השולחן אור. טוב, עכשיו, בסדר, אחרי שראינו מה טעם הגזרה ומה נגזר לפני מי ובאיזה בדיוק פת מדובר, מה עושים? האם זה מותר או אסור? אז יש שתי דרכים שעכשיו אנחנו צריכים ללכת בהן. יש אפשרות אחת להגיד שהגזרה לא נגזרה, היא נאמרה רק במקומות מסוימים, היא לא התפשטה, ויש דרך להגיד שיש אפשרות להקל בזה. זאת אומרת, יש אפשרות להתיר את הפת עצמה. כן, במיוחד כשאנחנו מדברים לפי הרמב״ם, שהשאלה היא על ידי מי זה נעשה, אז אם יהודי יתערב פה, אז אפשר יהיה להקל. כן, אז נלך על שני הצירים האלה, זה בעצם יהיה עוד מה שנותר לנו לעשות. מה זה, מה זה? עכשיו מה שאני אומר זה, אחרי שהגדרנו מה זה פת עקום, אז מה יצא לנו שאסור? האם יש דרך להקל בה? זאת אומרת, דרכים להתיר את אותה פת עקום. זאת אומרת, נתון לי שהפת הזאת נעשתה על ידי גויים. האם אפשר להקל בזה או לא? מה הדין? לכאורה עולה מהמשנה שאסור. האם זהו זה השורה האחרונה? אז אמרנו שיש שתי דרכים שבהם אנחנו נלך. או אפשרות אחת להגיד, לדון בגוף הגזרה, או אפשרות להגיד, בסדר, גם אם זה פת עקום, בכל זאת יש דרך לפתור אותה על ידי זה שיהודי יעשה משהו וכדומה, וזה מיד נומה. אז ככה, אז לגבי העניין של הגזרה עצמה, יכול להיות שבכלל נערער על כל הגזרה, וזאת כיוון שגזרת פת לא השפשתה בהרבה מקומות. גזרת פת בניגוד לגזרת שלקות, ולכן אני משאיר את כל הדיון לגזרת שלקות, אנחנו נדון בהרחבה בשיעור הבא. כרגע לגבי גזרת פת, יש שתי אפשרויות שבגללם אולי הגזרה לא חלה. דבר אחד זה רוב הציבור לא יכול לעמוד בה, ובגלל שזה שוב חיי נפש, ואנחנו מדגישים את העניין הזה, זה קצת דומה למה שאמרנו על חדש, שזה גם כן קשור לתבועה. גם פה זה משהו שהוא חיי נפש, זה לחם, זה דברים שהם מזונות, שהם גם דברים שאנשים ניזונים מהם. זה אפשרות אחת. ואפשרות שנייה, זה אין רוב הציבור יכול לעמוד. אפשרות שנייה, מבחינה היסטורית, הגזרה לא התפשטה ברוב הציבור. ואז במקומות שהיא בכלל לא הגיעה, אז היא מותר לגמרי. לעומת זאת, לפי אפשרות הראשונה, זה דווקא איפה שזה באמת שעת הדחק, ובמקום שזה לא שעת הדחק, אז אולי לא יהיה אפשר להקים. טוב, מה, איפה המקורות שבהם אני אומרת מה שאני אומר? אז כך, יש בירושלמי בשביעית. ירושלמי בשביעית אומר שפת אקום, בדין היה שהיא תהיה אסורה, ואם אמו עליה, ככה הלשון של הירושלמי, שקצת הקלו בה, ותראו מפני חיי נפש. ככה הוא כותב, חיי נפש, זאת אומרת, זה משהו שהוא, זה הציבור צריך, זה לא פשוט להחמיר בזה, אבל מוסיף שם הירושלמי, הוא בלבד מן הפלטר. זאת אומרת, לפי הירושלמי, עולה שזה מותר, בגלל חיי נפש, אבל הוא מוסיף תנאי, והתנאי שלו הוא שצריך שזה יהיה מאופה. דווקא. מה זה פלטר? זה מסחרי, לא בבית של מישהו. זה נתון אחד. חוץ מזה יש לנו מהגמרא בעבודה זרה, יש שם שתי לישנות מה התירו, ששם גם כן מופיע שרבי התיר את הגזרה הזאת בשעת הדחק, ויש שם שתי לישנות, זה אני באמת לא אעלה אתכם בכל האפשרויות שנאמרו שם. גם שם כתוב שהוא התיר פת שבשדות, זה בלישנה כמה, ובלישנה בתרו הוא מתיר פת פלטר של גוי. בקיצור, יש שם כמה אפשרויות, והראשונים נחלקים איזה בדיוק אפשרות הוא מתיר. אני אגיד רק את האפשרויות שבהם רצים, זאת אומרת, האם מותר כל פת של גויים, או דווקא במקום שאין פת של ישראל, גם כשמתירים פת של גויים, האם מתירים פת של פלטר, או מתירים פת של בעל הבית. זאת אומרת, יש לנו בעצם כמה וכמה אפשרויות להקל, וביניהם הראשונים רצים. זאת אומרת, השאלה מה בסופו של דבר אנחנו פוסקים, המקורות לזה זה הירושלמי הזה שאמרנו, החיי נפש ומן הפלטר, והגמרא בעבודה זרה, מה שהרבי התיר בשעת הדחק. מה למעשה יוצא לנו מכל זה? מה פוסקים הפוסקים ביחס לקולות בפת העקום? אז השולחן ערוך אומר, הוא פוסק כמו הרמב"ם, שמותר פת פלטר, זאת אומרת הוא מתיר, אבל פת פלטר, לא פת של בעל הבית, בתנאי שאין פת של ישראל מצויה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על קולות, אז יש לנו קודם כל אפשרות אחת, זה שזה יהיה פלטר, וכשאין של ישראל. זה שתי חומרות ביחד, זה כאילו כולה, אבל בשני תנאים. תנאי אחד שזה יהיה פלטר, ותנאי שני שזה דווקא כשאין לנו של ישראל. זה אפשרות אחת. עוד הוא מביא, השולחן ערוך, זה הסתמה שלו, יש לו בסעיף י', הוא מביא עוד, עוד אפשרות. בדעת יש מי שאומר שגם אם אין פת פלטר מצוי בכלל, זאת אומרת זה כשאין של ישראל. ויש של גויים. מה קורה כשאין של פלטר? כשאין פלטר, אז הוא אומר מותר בעל הבית. מותר אפילו בפת בעל הבית. זה אבל ביש מי שאומר, הוא אומר. זאת אומרת, הדעה המרכזית שלו היא שבאופן עקרוני הוא מתיר רק של פלטר, וגם בתנאי שאין לך אחר. אם אין לך של ישראל, אז זה מותר.
גם זה בתנאי כשאין של ישראל?
מה זה?
גם השני בתנאי כשאין של ישראל?
מדובר שאין פלטר אפילו של גוי, כן?
לא, אבל יש לך חבר יהודי וחבר גוי כאילו. אתה לא חייב לאכול את
זה. לא, זה הכל בהנחה שכשאין של ישראל זה ברור. זאת אומרת, הכל בהנחה, זה דעה מחמירה, זה השולחן ערוך. אבל, רגע, זה השולחן ערוך. הרמה הוא כן מקל, הרמה מתיר, שביחס לפת פלטר, גם אם יש את פת של ישראל הוא מתיר, והסיבה שלו שוב זה תלוי בשני הדעות שאמרנו. האם זה משום שלא התפשטה הגזרה, או האם משום חיי נפש. שולחן ערוך הולך בגלל שזה חיי נפש. זה דעת השולחן ערוך, והסברה שלו היא העניין של החיי נפש. לעומת זאת, הדת הרמה היא שמותר, באופציה אחרת, זה שמותר, מותר אפילו שיש של ישראל. פת פלטרונה, אבל אפילו שיש של ישראל. כן, שיש לישראל, והסיבה היא כי לא התפשטה הגזרה. זאת אומרת, זה שתי סיבות נפרדות. כן? שלא התפשטה הגזרה זה יכול להיות נובע מהבבלי, וחיי נפש זה יותר נובע מהירושלמי. זאת אומרת, זה האיזון בין שניהם. הרמה הוא יותר מקל בהקשר הזה. אמנם הרמה הוא זה שכותב באור החיים בדיני עשרת ימי תשובה, שבעשרת ימי תשובה ראוי להיזהר גם מפת, מפת של אקום. זה מה שהוא כותב שם.
מה קורה עם הפלטר ישראל והיא בושלה, כאילו היא נפתה לידי אקום?
עם הפלטר ישראל ונפתה לידי אקום. זאת אומרת שזה מאפייה של גויים. זאת אומרת, במאפייה של גויים, מאפייה של זהו, יפה בו. השאלה הזאת היא לגבי מאפייה של יהודים, ופשוט האופים הם גויים, כן? האופים, העובדים שם הם גויים, אז בזה לא התירו. זאת אומרת, כל מה שהתארנו זה בפת של אקום ופלטר אקום. אבל פת שיהודי ורק האופים הם אקום, בזה לא. למה? כי הטענה היא שבזה לא שייך חיי נפש. ככה השח מסביר. הוא אומר, אם זה פת של ישראל, בעל הבית הוא ישראל, אז שהישראל יעשה. זה שאתה רוצה לחסוך קצת כסף ואתה רוצה לעשות את זה על ידי גויים כדי שזה יעלה לך פחות, כל היתר לא קיים. זאת אומרת, מה, הטענה היא שבעצם כשאנחנו מדברים פה, זה פת פלטר, כוונה גויים, וגויים הם הבעלים. זאת אומרת, זה כל המאפייה היא של גויים והכל זה של גויים. עכשיו שוב, אם אנחנו חוזרים לעניין של חתנות, אז ההיגיון בפלטר זה כי אין פה יחס אישי. זה הכל קשרי מסחר, הכל פה זה עניין של... זה, אנחנו לא באים לעשות פה חברות, ואף אחד פה, זה עניין של ביזנס, כסף, וזהו. אז לכן לא גזרו פה את הגזרה הזאת, זה העניין של פת פלטר. אם אתה מסביר שזה עניין של, שלא התפשטה הגזרה, אז לא, אז לא התפשטה הגזרה, אז בכלל לא חוששים. ואז אפשר אפילו בפת של בעל הבית.
אז פלטר אקום ואופים אקום יהיה מותר, ופלטר...
כן, זה אבסורד קצת, אבל זה בדיוק העניין של הגזרה. זאת אומרת, איפה שאין חיי נפש, ככה שח טועם, שאיפה שאין חיי נפש, זאת אומרת, איפה שזה מאפייה של יהודים, וסתם רק גויים עובדים שם, פה לא התארנו מצד פלטר. יש סיבות אחרות להתיר, אבל מצד פלטר אנחנו לא מתירים. וזו הערה חשובה שצריך לזכור, שאנחנו מדברים פה על אופים גויים ומאפיות שלו.
אבל הרי משהו פסק לא ככה, לא חיי נפש, אלא בגלל שזה לא התפשטה גזרה. אז הוא יתיר?
אז לא, כי גם הרמה מתיר בפת פלטר של גוי, רק כל היתר שלו זה שאפילו שיש לישראל. אפילו שיש לישראל הוא מתיר. אז לכאורה, אבל הוא מתיר, כאילו התיר דווקא את פלפלטר של גוי גמור, אז לכאורה אם זה פלפלטר רק של, על ידי גוי, אז אנחנו לא נותר. זאת אומרת, אם זה מאפייה של יהודים. אבל רק אני רוצה להעיר שהשולחן ערוך בעצמו אומר, מה זה שיש לישראל? שיש לישראל את אותו פת שאתה רוצה. אם נגיד אתה קונה פת, לא יודע מה, מלא וכדומה, או כל מיני דברים מיוחדים, ואין את זה לישראל, זה נחשב שאין לישראל. זאת אומרת, מה שמדובר שיש לישראל זה לא את הפת המסכן הזה, הלחם לבן, אלא שיש בדיוק את הלחם שאתה רוצה. זה מוגדר שיש לישראל. שוב, בגלל שזה גזרה, והיא מדרבנן, וזה חיי נפש, אז חיי נפש מבחינתי הופך להיות גם כשסוג הלחם שאתה רוצה, איזה סוג לחם שאתה תרצה, זה מה שאתה יכול לקנות. אנחנו לא מדברים שאתה צריך לחסוך לעצמך, ודווקא לקנות לחם שהוא לא מתאים לך או משהו כזה.
עכשיו
אתה
נגיד
דבר
אותו דבר על מחיר,
מה זה? לגבי מחיר לא ראיתי אבל שכותבים את זה, זאת אומרת זה אולי משהו שהוא שונה, כי מחיר זה עניין של כסף, אבל פת אני לא יכול להשיג, זאת אומרת אתה רוצה למנוע ממני. להשקיע עבור מצוות, אז יש דין שלא צריך לבזבז שליש על איסורים וחומש על מצוות. כסף זה משהו אחר מאשר למנוע ממני זה לגמרי. ההנחה היא שכנראה למנוע, לא רוצינו למנוע, ככה בכל אופן שולחן ערוך פוסק בפי הרשב"א שזה לא מוגדר הדבר שהוא לא, שאין לישראל. טוב, אז זה לגבי העניין הזה של אפשרות להתיר. אז לא בגלל שלא התפשטה או חיי נפש, זה האפשרות הראשונה שאמרנו. האפשרות השנייה, שגם אם זה פת אקום, יש אפשרות על ידי יהודי. וזה אנחנו מסיימים. איך על ידי יהודי? הגמרא אומרת, שם בעבודה זרה בלמד חט, שאם יש פת שעשה אותה גוי ואז הפה אותה ישראל, או לחילופין שגר ישראל והפה הגוי, בכל מקרה שהוא חיטה בגחלים, זה מותר. זאת אומרת, חטייה בגחלים היא מותרת. שוב, אתם זוכרים את המחלוקת בין הרן לרמב"ם, לפי הרן זה לא רלוונטי, כי כיוון שזה בבעלות הגוי, אז מה אכפת, הדיון הוא לא לגבי מי עשה את הפעולה, אלא במי הבעלים, ולכן לפי הרן זה בעייתי. בהקשר הזה, וכנראה שכל הגמרא מדברת על בעלות של יהודי שנעשתה על ידי גוי. ולעומת זאת הרמב"ם אומר, בין אם זה בבעלות של גוי, בין אם זה בבעלות של ישראל, כל הבעיה היא לא הבעלים, אלא על ידי מי זה נעשה. ואם זה נעשה על ידי יהודי, אז זה מותר. אבל מה כתוב שם שזה הוא עשה? הוא ממש שחיטה בגחלים. עכשיו, מה אנחנו עושים בימינו? לא מחטאים בגחלים. זה תנור, מדליקים את התנור וזהו. או נגיד יש אש, או לא יודע, יש תנורים שעובדים על גז וכדומה. אז מה מותר? כתוב, יש מנהג שהיו יהודים מטילים קיסם לאש. אתם זורקים גפרור וזהו. ביהודי זורק קיסם, ובזה פתרנו את כל הבעיה. איך זה קשור למה שכתוב בגמרא? לכאורה, מה שכתוב בגמרא זה שהוא ממש מעורב בבישול, מעורב באפייה, ופה אתה רואה שמספיק לזרוק קיסם וזה כבר מתיר. אז פה הראשונים, יש כל מיני ראשונים שהסבירו את זה בדרכים שונות. שיטת תוספות לדוגמה אומר שבאמת המנהג הזה שנהגו לזרוק את הקיסם באמת לא מועיל לכלום. מה הקיסם שלך עוזר? הוא לא עוזר שום דבר. אבל הוא אומר שכבר בגלל שהם נהגו יותר, הוא מביא שמנהגי ארץ ישראל ומנהגי בבל נהגו יותר כי לא התפשטה הגזרה, אז ממילא הם סמכו על זה שאפשר גם לזרוק קיסם. זאת אומרת באמת הקיסם הזה לא מועיל כלום, וזה נשען על בסיס העניין שלא התפשטה הגזרה. אבל באמת לפי זה, מי שלא סובר שלא התפשטה הגזרה, יצטרך להחמיר בזריקת קיסם. הראש גם כן כותב שזה מנהג טעות, שמה שכתוב בגמרא זה ממש להסיק, ואנשים טעו ואמרו שמספיק לזרוק קיסם. ככה טוענים באמת הראש, והתוספות זה השיטה שלהם. לעומת זאת הר"ן והרמב"ם אומרים שהעניין הוא לא צריך שכל העסק יהיה על שם היהודי, זה קירוב בישול. ולכן קירוב בישול זה כל קיסם, נוסיף עוד קיסם למדורה, זה מוסיף חום. כל קיסם, אפילו הקטן ביותר, הוא מוסיף לחום האש, מוסיף לקירוב של הבישול, ולכן זה מותר. הרמב"ם עוד אומר שאפילו לא צריך קירוב, אלא מספיק היכר, שיהיה פה היכר שזה עשה איזה יהודי. וברגע שיהודי מעורב כבר, אז אנחנו לא, אז זה לא לגמרי של הגוי, ואז זה לא נאמרה הגזרה. זאת אומרת, הגזרה של חתנות היא נאמרה דווקא על פת גוי. הפת הזה, אי אפשר להגיד שהוא רק של גוי, יש פה איזו מעורבות של יהודי, יש פה איזשהו היכר, אז זה כבר מחוץ לתמונה של הגזרה. זאת אומרת, על זה לא נגזרה הגזרה. גם אם הטעם והסיבה קיימים, פה זה הצד ההפוך. ברגע שאני יכול להפקיע את זה מהאובייקט של הגזרה, אז אפשר להכיר. לכן למעשה מה שקורה, זה השולחן ערוך פוסק שבזריקת קיסם, זה הרווח והכולה הגדולה שיש בפת, שמספיק זריקת קיסם, מספיק להדליק אש. עכשיו יותר מזה, יש ראשונים שאומרים שגם אם הדליקו, הסיקו תנור יום אחד והוא דלק שלושה ימים, זה מספיק. לא צריך כל יום וכל רגע. מספיק פעם אחת, זה יכול לעבוד לשבוע. ככה המרדכי טוען. והסיבה לזה הוא אומר כי העסק הראשון מועיל לחימום של אחר כך. זה קיים בתנור גחלים. מה נעשה בתנורים של היום, של החשמל, שאין שום נפקמינה בזה שאתה הדלקת לפני שבוע, שתדליק את זה עכשיו. החימום שלך לא הועיל בזה שהדלקת את זה לפני כן. אז האם זה יועיל שהיהודי ידליק בתחילת שבוע וזה הוא אותה אש? אז זה לא יהיה כל כך פשוט. אבל יש אפשרות אחרת להקל, וזה הרמה מביא, שאם גוי מדליק מאש של יהודי, אז זה גם כן בסדר. אז יש באמת מקומות שמשאירים איזה נר נשמה, שהיהודי ידליק, ואז הגוי כל פעם מדליק מהנר נשמה הזה. זאת אומרת, או יש מקומות שנגיד יש אש קטנה שדולקת תמיד, ואז פשוט הגוי רק מגביר ומוריד את האש. זה מקומות להקל בדברים האלה. זאת אומרת שגם אם אין יהודי כל הזמן, זה לא בהכרח מוגדר כפת אקום, כי פשוט הגוי משתמש באש של יהודי. האש היא של היהודי, ואז מלא היא רק גוברת וזה. כן.
לגבי מי שנגיד מחמיר בזריקת קיסם, אז היום שממש, כאילו, לגבי ממש הדלקה, זה לא זריקת קיסם כאילו?
לא, הדלקה ממש זה ודאי שזה של יהודי. אם היהודי מדליק, אז היהודי עשה הכל. הגוי מה הוא שם? הוא רק שפט את האסת.
אז למשל בתנור שאתה ממש מדליק, אז מה?
כן, אבל לא תמיד, מה זאת אומרת? כי לא תמיד התנור, אם היה להם מאוד מאוד יקרים. עכשיו, אפו, זהו, גמרו לאפות, מחבים אותם. עכשיו, לא תמיד היהודי נמצא. ברוב המקומות שיש השגחה של הרבנות, אין יהודי כל הזמן. הוא מסתובב בין 10 חנויות, הוא צריך להסתובב. עכשיו, יכול להיות שבינתיים גוי ידליק, זה לא תמיד נמצא שם יהודי. ואז השאלה אם אנחנו יכולים לסמוך על זה. אז אם אנחנו סוברים שכל עוד שנשאר איזשהו ניצוץ ורק הוא מדליק ממנו את הכל, אז אפשר
יותר להקל. דלוק ברצף עוד אין בעיה.
מה זה? אם זה דלוק ברצף אז כן, אז אין בעיה. אם היהודי עשה את זה כל יום, אבל יהודי צריך, הוא צריך להיות גם על הבוקר, בדרך כלל הם מופיעים בחמש בבוקר. המשגיח מגיע בתשע, אז מה עושים כל הזמן באמצע? אז אתה מבין, אז זה לא כל כך פשוט, אבל לאור הנקודה הזאת, אז באמת זה לא תהיה בעיה. טוב, יש עוד שאלות? זהו, אז בעזרת השם בשבוע הבא נשלים את העניין של בישולי אקום, ואז אנחנו נעבור. הרעיון הוא פשוט
מה?
לא את הארכיצור שצריכים במתארים אלא של החום הגרם של המתארים זה נמצא באיזשהן ספרות שמופיעות של יש כמה אותיות שלוש ספרות
לא תראה. 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 ל